ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, אנחנו התחלנו את סעיף פי. סעיף פי, פי א', ששם הולך ופותח את הסוגיה החבר בקביעה שהיהדות, זאת אומרת, מה שהוא הולך ויבהיר שהיהדות איננה דת, על כל פנים, לא כמו שהמלך מבין את עדיין לא מבין שהיהדות היא לא במסגרת הסדרה של הדתות, אז עכשיו הוא יטמיע את זה פה. ראינו, אני אקרא לכם קצת לאחור, שהאמונות והדתות מוציאות עניין שכליות טבעיות, כלומר נוהגות, נובעות מהגות האדם וההתפתחות האיטית, באמת כמו שראיין אותו המלך על פי התפיסה שלו, אז הוא מצפה לשמוע איך התפתחה דתכם. אז נכון, דתות בדרך כלל מתפתחות באופן איטי, זה אופייני להם, מתחילות מיחידים ולאט לאט מתרבים מאמיניהם. אומנם זוהי התנהלות המתאימה לקו הטבעי ההתפתחותי, אבל הקו הטבעי ההתפתחותי הוא ניכר בצדים החיצוניים הפיזיים של המציאות והחיים. אבל עסוק החבר לעורר את תשומת ליבו של המלך, שפה אנחנו לא מדברים על המציאות כפי שהיא בממד החיצוני שלה, אלא פה אנחנו מדברים על המציאות הנפשית, הרוחנית של המציאות. והיהדות היא שייכת לרובד הזה של המציאות. והנשמה, אז היא לא כמו מציאות גופנית, פיזית. היא אינה נוצרת בתהליכים. החיות עצמה היא איננה אבולוציונית. ומהותית לחיות, לנפשיות, לממדים הרוחניים, הפנימיים של המציאות, דווקא מהותית לה היא ההופעה פתאומית. בדיוק ההפך מה שאנחנו רגילים, מה אנחנו רואים, זאת אומרת, אלה שיש להם שכל והם מתבוננים במציאות בהתבוננות עמקנית, אז הם יגלו שבאמת תהליכים חיצוניים, הבאמת מהותית להם ההתפתחות האיטית, היא אופיינית להם. אבל המציאות הנפשית זה להפך, פתאום יבוא אדון אליך לא, כל דודי הנה זה בא מדלג. בריאת העולם למשל, המעבר מעולמיות, מאלוהיות לעולמיות, המעבר מאין ליש, הוא לא אבולוציוני. זה לא הדרגה האיטית אופיינית לו, אלא דווקא הופעה פתאומית. לא הטבע הוא מפתח חותמו של העניין האלוהי הנשמתי המחיה את המציאות, אלא דווקא הנס. הניסיות, הפתאומיות, הן מהותיות להופעת העניין האלוהי. אמונת ישראל, שעסוק החבר להסביר למלך שאמונת ישראל זה לא מין דעה כזאת, או מין הלכה או החלטה כזאת, או תחושה כזאת, ביחס למציאות וביחס לאלוהים, אלא אמונת ישראל זה הוויה, למד הווייתי, אותו עניין אלוהי המרקם את הנפש הישראלית. זה פרוש מילה אמונה בישראל. אז הוא אינו מתפתח לאט לאט, אלא הוא מופיע במלוא איכותו. הוא אינו צומח באופן הדרגתי, אלא מתפרץ פתאומי. והוא לא מופיע על יחידים מתקבצים לאט לאט עד שמגיעים לגיבוש ההסכמות שלהם וההבנות ההדדיות, אלא על כל הקהל בבת אחת. יחזיק את הסעיפים הבאים את התוכן הזה. סדר היווסטרותו של עם ישראל מופיע באופנים שהשכל לא מעלה בדעתו, בהתרחשיות לא טבעיות. זה יהיה הנושא, זאת תהיה הנקודה שינסה אחבר להעביר אותה למלך. הוא לא כל כך יצליח, אבל הוא ינסה. התקתי פה הערה למטה, שבמורה נבוכים, אז הרמב״ם כותב שכל מזג מקבל התוספת וחיסרון, הוא יתחדש כמעה כמעה, לא כן אסורות, הם לא יתחדשו כמעה כמעה, לכן אין בהם תנועה, הן מתחדשות או קלות בלא זמן, ואינן מפעולות מפעולת מזיגה, אלא מכינה את החומר לקבל הצורה. שפה יותר תמציתית, החומר הוא הולך כמעה כמעה, אבל הצורה לא הולך כמעה כמעה. יכול להיות שהוא צריך הכנות של החומר שיתמזג, אבל הצורה היא לא באה ממזיגה, אלא הן מתחדשות או קלות בלא זמן. וככה גם כותב הרב באיגרת, הוא אומר כך: אומנם התפתחה האנושיות הכללית עד בועה לתכונתה. זה נכון, האנושיות הכללית עוברת תהליכים אבולוציוניים, אבל לא היהדות. היהדות היא התמצית הפנימית של האנושיות ושל המציאות במובן הרחב, וההתפתחות אינה שולטת אם על הסגנון, על הלבוש, לא על התוכן הפנימי. בסגנון בולטת האבולוציה, כלומר הטבע, ואילו בתוכן הפנימי על פי רוב יותר בולטת הפתאומיות, כלומר הנס. ההערה הפסיכולוגית של נשמת ישראל צריכה לבוא לידי הכרתה, כך כותב שם הרב, עד שתדע את אחדותה במקורה העליון, מקור החיים והכוח, ששם החופש ומוסר יותר מזהיר גלוף בכל צבעי חמדתו. כלומר, עליה לדבוק בהשם. המערה הפסיכולוגית, הכוח הנפשי של עם ישראל, צריך להיות קשור במקורו בהשם. ואותה הערה הפסיכולוגית הלאומית בזקה בבת אחת, בחיפזון, בעלייה הנפלאה של יציאת מצרים, אשר אין לה דוגמה היסטורית בכל מלוא העולם. אם אתה חושב אותנו לכמו, טוב, תספר איך זה קרה אצלכם, בצורה יותר מפורטת, איך זה קרה אצלכם, כי אני יודע, בעיקרון, בגדול, איך זה קורה, אני יודע, אבל איך זה קרה אצלכם? אתה אומר, לא, אתה לא יודע בגדול. אצלנו זה לא קרה כמו שזה קורה בגדול. אצלנו זה קורה אחר. העלייה הפסיכולוגית העזה, ממשיך הרב, הייתה כל כך חזקה שהוקרה גם כן על המהלך הקוסמולוגי, סדרי העולם של דור המדבר כולו. היצירה הפסיכית הלאומית הזו היא בלעדית לישראל, אין לה אנלוגיות במציאות. זו הופעה, האופי החיים של האומה ואופן התרקמות האומה, זה מופע חד פעמי, אין לה שום מקבילה. טוב, את כל זה ראינו כבר בפעם הקודמת. אולי את ההערה האחרונה, לא. הנקודה העיקרית בהתנהלות הניסית אינה הוכחת המציאות האלוקית. גם את זה ראינו פעם קודמת. הנקודה העיקרית בהתנהלות הניסית, אני עושה לכם הקדמה, שהמלך לא יבין אותה. זאת אומרת, אתה יכול להקשיב, אתה יכול להקשיב למה שמסבירים לך פה, שזה לא טבע, זה נס. אז אפשר להקשיב לזה בצורה כמו שהמלך שומע את זה, ואז מעריך את התהליכים. כל פנים, זה מונע מהסימון ליפול, כי הנקודה העיקרית בהתנהלות הניסית אינה הוכחת המציאות האלוהית וצדק התביעה לצאת ממצוותיו. ככה המלך קולט את הסיפור. הוא אומר, תשמע, אצלנו הלכו ניסים בכמויות. אז הוא אומר, וואו, אלוהים כזה יכול לעשות את הכל? עכשיו אני מבין למה אתם צייתים לו, הוא בכלל לא מתכוון לכיוון הזה. למרות שאני חושד שרוב הקוראים את ספר הכוזרי גם כן בנבואה המלך. אני מנסה שאתם לא תהיו מרוב הקוראים. הנקודה העיקרית בהתנהלות הניסית אינה הוכחת המציאות האלוהית וצדק התביעה לצאת למצוותיו, כי אם בירור אופי חיות האומה, ההוויה הלאומית שהתגבשה במצרים ונכנסה לארץ כנען, אופייה הוא ניסי, אלוהי. אני מאמין, אומר החבר, אתם זוכרים שם, בתחילת דבריו, אלוהי אברהם, יצחק וישראל, אשר הוציא את בני ישראל באותות ומופתים במצרים, חלקילם במדבר, ונחילם את ארץ כנען, אחרי אשר הדירם את הים את הירדן, במופתים רבים, וכו'. הניסים אינם בסיס יסוד האמונה. הם לא באים לגרום לך להאמין. אם אתה רואה נס, וואו, כאן בעדך, מאמין שיש אלוהים. זה לא התפקיד של הניסים, של הניסים באמונת ישראל. אומנם הם סימנים המבליטים את הנקודה העיקרית, שהיא אופי החיים הכלל ישראלים, הנעלים, העל-טבעיים. זה בא פשוט שתבחין את האופי של החיות הישראלית. אמונת ישראל אינה זו הטוענת שמאחר שיכול האלוה לחולל ניסים, אז יש להאמין במציאותו. בכלל, הצורך לביסוס האמונה באמצעות ניסים לכתחילה, בכלל אין הצורך לביסוס האמונה באמצעות ניסים לכתחילה. ואבות האומה, המאמינים הגדולים, אמונתם לא הייתה זקוקה לניסים כלל. כך כתוב במאמר שני, כי למשה, לישראל, עשה אלוה ניסים, אשר לא השאירו ספק בלב, כי בורא העולם, רק הוא ברא את הדברים ההם בריאה מכוונת מחודשת, כמכות מצרים וקריאת ים סוף ואמן ועמוד הענן ועוד. כל אלה נעשו להם לישראל, לא על היותם גדולים מאברהם, יצחק ויעקב, כי מיותם קהל רב אשר הספק מצא לו מקום בליבותם, נקודה. אבל האבות לעומת זה היו מאמינים באמונה שלמה וברי לבב, עד אשר אילו מצאתם רק רעה כל ימיהם, לא הייתה מתרופפת ונפגמת אמונתם בהשם, ולא היו מצרכים למופתים. אז זה המודל של האמונה הגדולה. יכול להיות שאנשים קטנים, אז הם, זה מדהים אותם ומעורר אותם הניסים וגורם להם להאמין בפריות, אבל זה לא מקומם הלכתחילי של הניסים, וזה לא מקומם של הדברים של רבנו שהוא מצביע פה לפי באמצעות דברי החבר על הניסים. זה לא זו המטרה, כי המאמינים הגדולים לא הייתה אמונתם לא הייתה זקוקה לניסים כלל, כך הוא כותב בהמשך. המציאות בכלל על כל מרכיבי הטבעיים, המוסריים, המקריים והניסים היא המופע האלוהי. את זה הוא יגיד, רבנו יגיד גם על החמישי. איך אתה יודע, איך יש לך קשר לאלוהים? שתקן למציאות. המציאות זה לא רק נס, זה גם טבע, זה גם מקרה, הכל. אומנם מעידים הניסים, כן, שהעולם אינו קדמו. הניסים מעידים שהמציאות היא בריאה מכוונת ומחודשת. כי נס ומכוון מעיד שהבריאה מכוונת ובשליטה, זה שברגע נכון קורה הדבר שנצרח, בדיוק לפי, לא לפי הנסיבות הקודמות, אלא לפי מה שראוי שיהיה. כי זה במצב, סימן שיש פה משגיח. אז זה כן. זה שהניסים הם מבליטים שיש פה כוונה והשגחה ותכלית. זה כן. אמנם לא הופיע דת ישראל בהתפתחות איתי. זהו כמה פתאום, נאמר לה, היו ותהי, ממש כבריאת העולם. טוב, עד כאן אנחנו הגענו פעם קודם. עכשיו אנחנו מתחילים. אז אמר כוזרי, הבהלת אותנו לחבר. בלשון תרגומי, עממת והדהמת אותנו מדבריך החבר. למרות שעסוק החבר בהסברה אמונית גדולה, מקשיב המלך וקולט את הדברים באוריינטציה דתית קטנה. ואחר כל הדברים מסתבר כי עדיין לא קלט הכוזרי את משמעות הרעיון אותו הולך ומציב בפניו החבר כבר מתחילת דבריו. הוא מקובע בתפיסה שהיהדות היא דת. זה פשוט, כולם יודעים שהיהדות היא דת. מה זאת אומרת? ברור. אחת מן הדתות. אמנם כאן הוא המום למשמע דברים, כי הוא מבין אולי לראשונה שהוא אינו מבין. והחבר משתדל לבסס ולהרחיב את הסדק שהופיע בתפיסת המלך, בתפיסה של המלך, שהקיבעון בה הוא כל כך נעול על הדעת קדומה שלו, כמו כל בני אדם. אגב, זה תמיד הבעיה מתי שאלה שמלמדים אמונה, ואני מהם, זה תמיד הבעיה, איך להוציא את בני אדם ממה שהם, גם כשהם אומרים שהם לא יודעים, הם יודעים, וזה הבעיה מה שהם יודעים. אם הם לא יודעים כלום, הכל היה קל, אבל גם כשהם אומרים שהם לא יודעים, יש להם תבניות מוכנות לראות מראות איך הדברים צריכים להישמע ומה המסקנה שצריכה להיות. לכן עלי אישית הרבה יותר קשה ללמד דתיים אשר חילונים, וכל ימיי, רוב ימיי אני ביליתי לא להקשות לעצמי, לכן אני בעיקר הייתי בקשר עם חילונים. כל פעמים איתם זה קל. אז גם פה, אז המלך הוא עושה את תפקידו להיות קשה. אמנם כאן הוא אמור לשמע דברים, כי הוא מבין אולי לראשונה שהוא אינו מבין, והחבר משתדל לבסס ולהרחיב את הסדק שהופיע בתפיסתו, בתפיסה של המלך, שהקיבעון בה מפריע לו להבין את עניינה של היהדות, כפי שהחבר מנסה להעמיד אותו עליה. הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע כלום, אבל הנה, מפה זה נפלט לו. טוב, בוא תספר לי עכשיו איך אתה מדבר, ואיך התפתחה, וזה וזה. אני פעם אמרתי לך דברים כאלה. לא, אבל בטח זה מה שאתה רוצה להגיד לי, לא? זה הגישה שלי. אז הוא כבר מקובע מראש, הוא יודע מראש, והולך, וכתוצאה מזה שהוא יודע מראש, לו היה לא יודע מראש, היה מקשיב לכל מה שהחבר הסביר לו מההתחלה, בלי דעות קדומות, פתוח, היה כבר קולט מראש שהחבר לא אומר לו את הדברים האלה. אז הקיבעון בה מפריע לו להבין את עניינה של היהדות, כפי שהחבר מנסה להעמיד אותו עליה. והוא הולך, הוא מסביר את ההתגלות האלוהית בישראל, ככה החבר עושה, שהתגלות האלוהית בישראל איננה התגלות דתית מסוג ההתגלויות שכל הדתות קמות על בסיסן, כי הוויית חיים היסטורית שממנה עולה אומר אלוהי. והולך הוא מרחיב בתיאורי ההופעה הפלאית כעצם הבריאה של החיות האלוהית החותמת את רישומה באופי הפלאי של ההיסטוריה הישראלית. כמו שהבריאה, תחשוב על רגע הבריאה, זה דבר שנגמר לך השכל שם, איך יכול להיות, מה הסבר? אם אתה מפעיל את השכל טוב, אתה יודע שאתה אפילו יכול לשאול מה הסבר, כי לא שייך להיות הסבר, כי יש פה הופעה של מימד שמשם מתחילים הסברים, משם מתחילים חוקים וסדר והיגיון, אבל יש שלב קודם ששם אין חוקים ואין סדר, אין היגיון, אין בכלל מושגים שלנו. זה מה שנקרא תרום בריאה. אז אתה לא יכול לשאול איך זה היה לפני ואיך זה עבר מלפני לאחרי. זהו, אין לך מה לשאול, אין לך מה לחשוב על זה. אם אתה חושב טוב, תחשוב תגיד, ותבין שאתה לא יכול לחשוב על זה. זה מקסימום כמעט שאתה יכול לעשות בנושא. אז אם זה שאתה יודע שאין לך מה להבין שם, אתה לא יכול להכחיש את העובדה שיש מציאות, אז זו מציאות, ואת הדברים אולי הכי מהותיים במציאות אתה, שלא נדבר, אתה לא יכול להבין, אתה אפילו לא יכול לשאול. זה ככה, לא שאתה מבין, אז זה מה שקובע את המציאות. מה שאתה לא שואל, זה מה שסימן שזה לא קשור בכלל. המציאות יש לה את המציאות שלה מחוץ למערכת המושגים שלך בכלל. אבל זה לא מוכרח להיות רק האקט הראשון של המעבר מאלוקיות לעולמיות. זה כל כך מהותי שאתה לא יכול לחשוב על זה. המימד הזה של האינטראקציה בין אלוקיות לעולמיות הוא גם ממשיך בתוך ההיסטוריה. זה המציאות של החיים של עם ישראל. זה כמו בריאת עולם התמדית, ואין לך מה לשאול על זה, זה ככה זה. רק תבחין במציאות, המציאות היא כזאת. החיות האלוהית חותמת את רישומה באופי הפלאי של ההיסטוריה הישראלית, כמו בריאת העולם. אז זה מה שהוא מנסה, זה מה שהוא מנסה להטמיע במלך. אבל החבודה הזו אינה קלה, מאחר שהכוזרי הוא שבוי בקונספציה, וגם דברים אלה נקטטים אצלו באופן דתי, גם כשהוא קודח לו עוד עוד עוד, הוא ממשיך לקיים בצורה הזאת. כלומר, הוא קולט את הדברים מצד הראש שמאז שבהם מן היכולת הפנומנלית של הכוח העליון, שככה הוא תופס את המושג האלוהי. אלוהים זה הכוח העליון שברא את העולם, וואו, הוא ממשיך לעשות קונצים מדהימים, עוד ניסים, עוד עוד עוד, ובעם ישראל זה הריכוז הכי גדול של ניסים. כל הכבוד לאלוהים. ככה הוא חושב שאומר לו, זה מה שהוא שומע את החבר מסביר לו. דווקא באמצעות הצוותו של את דמות, דמותו של המלך כמקובעת בתפיסה, בתפיסה זו, בא רבנו רבי יהודה הלוי באומנות החינוך שלו לקרסם באותה קונספציה, שלא רק המלך הכוזרי שבוי בה, אלא כל ההמון מאז ועד עתה. ולאט לאט ילך ויפנים המלך את אשר עליו להפנים. אמנם לבשלות מגיעה הבנתו רק בסוף המאמר הראשון. חוזר החבר לבאר את העניין לאט מזווית אחרת, איך הופיע הישות הישראלית בהיסטוריה, כדי שיבין המלך על איזה ממד הוא מדבר, לא על רגש או תחושה של אנשים דתיים, ואף לא על נביא שהייתה לו התגלות שבעזרתה הצליח לארגן סביבו קבוצת אנשים המאמינים בו לעבוד את הבורא הנשגב מהכל וכולי. האופייני, זה הקו האופייני לכל הדתות בתהליך התרקמותן. האופייני לכל הדתות בתהליך התרקמותן אינו עניינה המהותי של אמונת ישראל. ההתגלות האלוהית בעם ישראל בעיקרה איננה רק התגלות דתית, רגשית, חווייתית, אלא התגלות המתגלמת כחיות שלה, כחיות שלה עומר חיים היסטורי מופלא. היא תוכן אלוהי המחולל תנועת עם, תודעת עם, שבהמשך הדברים יתברר שהיא תודעה אלוהית, נבואית ונצחית. זו הוויית חיים, ספרת חיים פלאית, שאינה צומחת במהלכים טבעיים, היא כולה נס, כמו בריאת העולם. בהשוואה זו לבריאת העולם כלול מסר. ישנה מציאות, עולם. מדוע ישנו יש? וכי יכול להיות לזה הסבר? מה נותן למציאות את מציאותה ולחוקים את חוקיותם? בנקודה זו אין מקום לדיון, כיוון שלפני יצירת החוקים אין גם את חוקי ההיגיון. תבניות המחשבה שלנו אינן קיימות. ומכל מקום הישנה אפשרות להכחיש את עובדת המציאות שיש עולם. זו המציאות. אם כן, מוצאה של המציאות היותר חזקה הוא במה שלמעלה מהסברים. כמציאות המציאות, כך גם הוויית החיים הישראלי. לא בא חבר לתת להסברים, אלא להצביע על עובדת מציאותה וייחודה המציאותי. ישנה בזאת ספרת חיים פלאי, כמו בריאת העולם. אופי ההיסטוריה אינו נורמטיבי ואף אינו מוסבר, הוא אינו דומה למוכר בתופעות עמים ודתות אחרות, אבל זו המציאות. זה הקו המתמיד העצמי של אופי ההיסטוריה הישראלית מאז מקדם, מראשית התרחמותה. ולכן ממשיך החבר ואומר, אבל העניין מדהים יותר, הדמת אותו. זאת אומרת, לא נדמת מספיק, זה עוד יותר מדהים. כי רוצה המלך להגיד, אתה מדהים אותי, זה לא הגיוני, זה עוד יותר לא הגיוני. זה מה שהוא עונה לי, אני לא מנסה להסביר לך שזה הגיוני, אני מנסה להסביר לך שזה מציאותי. עד שרבי יהודה הלוי מספר כאן, כתוב בחומש, אמנם בצורה תמציתית שהוא מביא את הדברים, מלמד אותנו רבנו כיצד להבין את הנכתב. כבר אמרנו את זה. ממקד הוא את דעת הקורא בקו העיקרי אותו מצטט משה רבנו בסיפור המקראי. חוסר הסבירות של מאורעות ההיסטורי האופייני למציאות הישראלית. סרטוט הסיפור בידי רבי יהודה הלוי מאמין אותנו על יופי ההנהגה האלוהית בסיפור המקראי, שהופעת פעיליות ההוויה הישראלית הוא עניינו. אז באמת, שוב, עומד פה עכשיו חבר, כלומר רבי יהודה הלוי, עומד לספר לנו את מה שאנחנו יודעים עד שהיינו ילדים בגן. אז לכאורה, אז תגיד, לא, ככה מספר את הגנים. הוא גם מספר, מה שמספרים בפסקה הזאת, אתה יכול לקריא לילדים בני 5-3 גם כן, אז הם יהיו מלא התפעלות בשמחה גדולה ויבינו יפה את מה שקורה. אבל הנקודה היא בקשר ענייני שמספר פה רבנו, הוא פשוט עושה תמצות של הסיפור המקראי כמו שהוא ונותן לך דגשים, והדגשים זה על הנקודה שכל המסופר הוא בלתי סביר. המציאות היא מתנהלת לא על פי הסבירות. כיו בני ישראל המשועבדים במצרים 600 אלף איש מבין 20 שנה ומעלה, נקראים בשמות מיוחסים את 12 שבטים, לא נבלט מהם איש ולא ברח אל ארץ אחרת ולא נכנס ביניהם נוכרי. כלומר, ראשית ריקום העם הייתה בתודעה הגניאלוגית, כלומר המורשתית, גזעית, של עץ היחוסים שלה, של מורשת הדורות. שמירת הזהות הגזעית, רציפות הדורות, המשך הנחלה, שבטים ממשיכים בבנים. כך נשמרה ספרת החיים האלוהית, שהחבר כבר אמר למלך שהיא נמשיכה מאדם ראשון והולכת ומתבררת כסגולה בלב לעומת הקליפה. ישנו פה אופי של חיים ייחודי טהור. אז היו בני ישראל המשועבדים במצרים 600 אלף איש מבין 20 שנה ומעלה, נקראים בשמות. אז מה מייחד אותה? יש להם רצף תודעתי, הם נקראים בשמות, מיוחסים אל 12 השבטים, יש להם אבות בתודעה של המשך. לא נמלט מהם איש, לא ברחל יצחת, לא נכנס ביניהם נוכרים. הם אינם מתערבים, לא מתערבים בהם. יש בהם איזה תוהר של אופי החיים הייחודי להם, של המורשת הגזעית. הם מצפים למועד אשר ייעד בו השם את אבותם, אברהם, יצחק ויעקב, שהנחילם את ארץ כנען. זה מה שיפיין אותם. מצפים למועד אשר ייעד בו השם את אבותם, אברהם, יצחק ויעקב, שהנחילם את ארץ כנען. אין מקבילה היסטורית לתופעה הזו. כי לעומת כל עם שבאופן טבעי מפתח יחס לארץ שהוא מנהל בה את חייו ההיסטוריים ומצמיח שם את תרבותו, מתוך כך נעשה ארץ זו לארצו והוא קשור אליה. אבל ראשית היחס בין ישראל וארצם אינו של קשר טבעי, היא אף לא הייתה מוכרת להם ולא נקרא על שמם, כי אם ארץ כנען הם רק שמעו עליה מפי אבותיהם. ובכל זאת ציפה העם לביאה לארץ. לא ההיסטוריה, כי אם ההבטחה האלוהית לאבות אבותיהם היא שהבטה את הגרעין שהצמיח את ציפייתם לארץ. והציפייה הנפשית מילאה את מקום הקשר הממשי הטבעי. אתה רואה? אצלנו היסטוריה והקשר להיותנו עם מיוחד, הוא לא בא בצורה טבעית, הוא בא בצורה לא נורמלי. ההפך מן המצופה, ההפך מן החוק, ההפך מן ההיגיון. אבל זו הייתה המציאות. לציון יאמר איש ואיש יולד בה, הוא יחננה, יחוננה עליון, הוא יבדל על זה. אחד היולד בה ואחד המצפה לראותה. לצפות לראות אותה, זה המולדת. אמנם יחד עם רוח החיים הייחודי של המורשת הגזעית, יסוד הציפייה כבר היה שם. אז יש להם שני אלמנטים לפני שהם יוצאים ממצרים. גזע, מורשת גזעית, וציפייה. הציפייה זה הנפשיות. עם מוגדר ביחסו לארץ, והקשר הנפשי הקיים ביחס לארץ היא ראשית תקומתו. אין עם בלא ארץ. ונפשיות הציפייה לארץ האבות הייתה רוח אלוהים שנשבה על פני מי התור ובור וחושך המציאות הממשית של עם העבדים שהיה שם בשפל שעיבוד מצרים. מורשת הגזע בציפייה לארץ, רוח החיים והנפש. יודעים, במדרג של חמשת המדרגות של הספר הזה, כל הזמן, אז יש יסודות, מחצבים, טבע שהוא מקביל לצומח, ושם מופיע מקביל את זה בנפש, זה רוח החיים, ומעל הטבע הנפש. אז יש רוח החיים ויש את הנפש, ומעל מעל הנפש מה יש? שכל. מעל השכל מה יש? עניין אלוהי, הנבואה. ופה יש שני אלמנטים, רוח החיים והנפש. רוח החיים זה הגזעיות, הגנים, המורשת הגזעית, והציפייה זה כוח פסיכולוגי, מצב נפשי. שני אלה מקשרים אותם אל הארץ, ולא המציאות הפיזית. מורשת הגזע והציפייה לארץ, רוח החיים והנפש, הם אלמנטים שאינם מצויים ואינם נצרכים לדתות. אצלנו זה מה שמרקם את הדת שלנו, הגזע והציפייה לארץ. אבל שני האלמנטים האלה הם בכלל מיותרים במסגרת היווצרות דת, כי על פי האוריינטציה הדתית אין בהם צורך לקרבה לאלוה. מה זה קשור לאלוהים? דת זה כל דבר שאתה רוצה חוץ מאשר גנים וציפייה לארץ. שמעתם על דת שהיא מצפה לאיזה ארץ? אולי זה מבלבל אתכם, כי מרוב שאתם יהודים אז ברור, את ישראל. אבל תשימו לב שדת זה קשר לאלוהים, נכון? תפילות, התרגשיות, למשהו, פולחן. אז זה קשור בציפייה לארץ. בארץ כנען, אבל זה מה שהוא מנסה להסביר לו, לכן הוא מדגיש לו את זה. תראה, ככה קמה דתנו. שאלת איך קמה דתנו, ככה קמה דתנו. ושוב, המלך, הוא לא קולט מה שהוא אומר לו, הוא רק קולט, וואו, זה נורא מוזר, וואו, זה ניסי. אבל הוא רוצה להצביע לו על הטבע הניסי של העם. את זה הוא לא קולט. הוא קולט את זה שאלוהים עושה איתם הרבה ניסים. ארץ כנען הייתה אז, הוא ממשיך חבר, ארץ כנען הייתה אז בידי שבע אומות, אשר עמדו אז ברום המעלה, בריבוי מספרם, ובחוזק כוחם, ובהצלחתם, שעה שבני ישראל עמדו בתכלית ההשפלה, הדלות והעינוי ביד פרעה, שציווה להמית את בניהם פן ירבו. כמו שגננות סיפרו לנו. תיאור נתונים אלו בא להעצים את רושם אי הטבעיות של התפתחות העניינים ההיסטוריים של ריקום חיי האומה. כי יש עם של עבדים הכי מסכן שמוחקים לו את הצורה שם במצרים. עכשיו יש לי תוכנית להגיע לארץ כנען. מישהו מחכה להם בארץ כנען? אם מישהו מחכה, הם מחכים להם. עמים במלוא עוצמתה, כולל הצבאית, ענקים. אז זה סבירות שהעם הזה שהוא לא עם, אבק אדם של עבדים שלא מסוגל לעמוד לפני עצמו, הוא עכשיו ילך לכבוש את הארץ מיה. אבל זה הייתה ציפייה. החלום הזה הולך ומתגלה בהיסטוריה הישראלית ככוח פועל ממשי המעצב את המציאות ומקשים את עצמו בה. זהו קו מהותי בחיים הישראלים. הלא סביר, לא הגיוני, נראה כלא אפשרי מבחינה מציאותי דווקא, אבל יש פה ציפייה, והמציאות תיכנע בפני הציפייה. יש להם חלום, הזיה, תקוות, הבטחות, סיפורי אגדות מהאבות בעבר, וציפייה על העתיד. ומה במציאות? שום דבר מהנתונים הממשיים אינו מאפשרת. אבל המציאות היא לא מתנהלת על פי המציאות, המציאות היא מתנהלת על פי החלום. והנה נשלחו משה ואהרון ועמדו למרות חולשתם כנגד פרעה, אין חוזקו. לא רק שהעם היה דל, מושפל ומעונה, אלא גם מנהיגיו לא היו, אלא רק שני זקנים. שני זקנים מתחילים קריירה בהרפתקה כזאת, של יצירת עם, ככה מקימים עם, פוס איזה מישהו צעיר יכול להיות פה מגד. ולמרות חולשתם ולמרות חוזקו של פרעה התייצבו נגדו. החלש המכריע את החזק של אומתו, זהו קו בהיסטוריה הישראלית. יחזור ויצביע חבר על תופעה דומה במאמר שני. כך יהיה כתוב שם: על הארץ ההיא נפלה קנאה בין יעקב ונסף, ולסוף נדחה עשיו עם כוחו מפני יעקב עם חולשתו. ובכלל הוא אומר שם, ומה זו חלשת החומר אבל חזקת הצורה. וזאת הוא אומר בניגוד לדתות והעמים. אצל העמים זה עובד הפוך. המצב אצל גויים הוא מותנה ביותם רבים או מעטים, חזקים או חלשים, שויים במחלוקת או מאוחדים. הכל כפי דרך הטבע והמקרה. הטבע והמקרה זה מהותי להיסטוריה של כל העמים. אצלנו הקו המהותי בהיסטוריה שלנו זה הנס והמוסר. אנחנו, כאשר ישוב ליבנו לאיתנו, נרפא בין שני רבים ונהיה מרוטים, יהיה מצבן אותה שעה משהי. על כל פנים זה קו, קו פה בספר, והוא מתחיל לסרטט אותו פה. החלש הוא המנצח. החלש, זאת אומרת, החלש הוא חזק, הוא חלש בחומר, אבל הוא חזק בצורה, והצורה מנצחת. המציאות, מציאות, מציאות וחלום, מי ינצח? החלום ינצח. המציאות תכרע ברך לפני החלום. זה הקו של הספר. והספר כולו רק מסביר לך מה פירוש המילה ישראל. ישראל זה החלום שמנצח את המציאות. על פניו המציאות החיצונית חזקה, ואילו המציאות הנשמתית חלשה. אבל החומר לא ישלוט ולא יוכל לעם הצורה. להפך, המציאות הנשמתית עם כל חולשתה מכריעה וחותמת את צורתה במציאות הטבעית. הצורניות, האידיאליות, הציפיות, התקוות, החלומות, הנשמתיות, החזיוניות, הנפשיות, היא המחוללת את הדברים. לא הפיזיות והממשיות מכרעת, כי עם החיים הנשמתיים. הנשמתיות והמגמתיות מצד עצמה אינה בסדרי הזמנים ולא בתנאיהם. היא מופיעה ממרומים, כמו נשמה שמופיעה פתאום בגוף. פתאום, נס. אמר ותהי, ממש כבריאת העולם. תמשיך החבר. באותות ובמופתים, אז הם נשלחו משה ואהרון ועמדו למרות חולשתם כנגד פרעה עם חוזקו. באותות ומופתים ולשינוי מנהגו של עולם, ולא יכול להיסתר מהם, ולא לצוות לענות להם רע, ולא להגן על עצמו מעשר המכות אשר חלו באנשי מצרים, במימיהם ובארצם ובאווירם ובצמחיהם ובמלאי החיים שלהם ובגופם ובנשותם. יש פה מדרג ידוע. המכות באות במדרג חמש, קצב חמש. זה, כל הספר הזה הוא קצב חמש. חמש מדרגות בצחה, כמו כל המציאות, הבריאה כולה. כי ספרת החיים של עם ישראל היא המשך היסטורי מתמיד של אקט הבריאה. אז כן, תראו איך שהוא תאר את זה. לכאורה פה הוא לכאורה לא בדיוק נאמן למשה רבנו. הוא מסדר פה את הדברים בסדר אחר ממה שזה התרחש. כי הוא אומר, חלו המכות באנשי מצרים במימיהם, טוב, דם צפרדע, ובארצם כינים, ערוב, דבר, ובאווירה. מה זה אווירה? ברד. מה עם שכי? מה דעתכם שצמחיהם זה הרבה, בעלי החיים זה דבר? אז הוא לא אומר את ה... לא אומר פה עכשיו את הסדר ההיסטורי הכרונולוגי, הוא אומר פה את הסדר המהותי. כי, וזה מה שהוא רוצה להגיד לנו, שים לב, עם עולם, עם נשמת העולם, אז הכוח המחולל אותו מופיע, מופיע חיים, הפיני שלו מופיע ברושם כזה במציאות החיצונית, בדיוק כמו המציאות הכללית, כמו הבריאה. הבריאה צומחת מהמים, אז ככה המכות. עכשיו בסדר, הוא לא אומר דברים לא נכונים, רק שימו לב לשינוי הדברים. כי ספרת החיים של, של עם ישראל הם המשך היסטורי מתמיד של אקט הבריאה. הבריאה מתחילה מהמים, ועשרת המכות מתחילות מהמים. מים, עפר, אווירם, צמחיהם, בהמתם, גופם, נפשותם. מסביר חבר שעשרת המכות הן מייצגות את הניסיות בתכונתה הכללית, אינן באות באופן רנדומלי. הן פועל יוצא של התגלות שיטתית, מהותית, של המגמה, הנשמה, החיות והאופי, של התגלות האלוהות כבעצם הבריאה בהתנהלות האלוהות בהיסטוריה. ישראל הוא התגלות הוויה זו, ומה שעומד כנגד אופי חיים זה, כניגודו, כך נלכותו. ובכל זה ישנה שיטה בסדר. כלומר, מה הוא מלמד אותנו? שמכוח עשרה מאמרות שבהם נברא עולם הולכים ונשמעים עשרת הדיברות, והמפריע להתגלמות זו נלקה בעשרת המכות, ובלשון חז"ל. אבל זה אותו רעיון. ממשיך. כאשר בית מהם בחצי הלילה ברגע אחד היקר שהיה בבתיהם וחביב להם כל בכור, אין בית אשר אין שם מי למעט בתי בני ישראל. זה עניין נפשי ובנפשותה לעומת נפש העולם. מי זה נפש העולם? אתם יודעים? נכון, קדוש ברוך הוא. העניין האלוהי ביחס אלינו ובבחינת הנפש ביחסה אל הלב, ככה הוא יגיד במאמר שני שאני כל הזמן צטט לכם. הבחוריות הישראלית, בני בחורי ישראל, הנה אנוכי מכה את בנך בחוריך. כמו שגם במכת חושך, בניגוד למצרים ולכל בני ישראל, היה אור במושבותם, כך במכת בכורות, התגלות חיובית בישראל מלכה את שכנגדם במציאות ההפקית. זה התוכן של הכתוב בתורת משה. רבי יהודה הלוי מלמד אותנו לעמוד עליו, זה הכל. וכל המכות האלה היו באות באזהרה ובהתראה ובייעוד מועד, ומסתלקות בהודעה ובהתראה, כדי שיתברר ויאמן כי הן בכוונם את האלוה בעל רצון, עושה מה שרוצה בעת שרוצה, לא מצד הטבע, לא מצד המזלות ולא במקרה. כלומר, לא היו אלה רק מקרים מדהימים, אלא ישנה פה כוונה, שיטה, מגמה, תכנון, רצון, יסוד הבריאה ופעיליות הבריאה. זהו יסוד המתמיד בעצם עומר החיים של העם הזה. אין עניינם של האותות והמופתים מופר האהבה האלוהית, כי אם תוצר לוואי של ספרת החיים הנשמתית הישראלית, לא המקרים המפליאים הם העניין. הנקודה אינה מופתים והוכחות, אלא הופעת האופי ההווייתי. הוויה זו אינה טבעית, ורישומה במציאות ובהיסטוריה אינו טבעי. הבריאה, אלוה בעל הרצון, ולא אלוה קדמון, ולא עולם קדמון, אלא עולם שהוא הביטוי של הרצון האלוהי. לא הטבע נותן הסבר מספיק להוויית המציאות, להוויה המציאותית, כי עם הרצון האלוהי, והוא מתגלה בעצם החיות הישראלית. זה העניין האלוהי שמחולל כל דצחם. דומם, צומח, חיים, מדבר. והנה אופיו האופי הפנימי של הכל מתגלה באופי החיים הישראלי. אז דומם, שומע, חי, מדבר, זה הגוף. והנה הנשמה של כל זה, החיים של עם ישראל. אופי החיים הישראלי. ספרת חיים זו שונה במהותה מכל המדרגות הקודמות שהן הטבע. דומם, צומע, חי, מדבר, זה באמת טבע, שם בעיקר שולט ההכרח והמקרה, זה מה שדומיננטי. והנה מופיעה המגמה האידיאלית, הרצונית, העניינית, המוסרית, בעל הרצון, אשר כל אשר חפץ השם עשה בשמיים וארץ, בימים, בכל תאומות, עושה כל אשר יחפוץ בכל עת שיחפוץ. וזה כמובן נותן גם את הרטרוספקטיבה, כי באמת גם מעבר מדומם לצומח, זה גם כנס. מעבר מצומח לחי, זה גם כנס. ומאמר, מעבר מצומח מחי לדיבור, זה גם כנס. ומכל מקום, אלה היו מין פיקים כאלה חריפים שיצרו ספירה מחודשת לחיים, ואחר כך כל שם מתנהל שם בטבע במקרה. אבל אחר כך מופיע עוד קפיצת מדרגה, ומופיע פה הנשמה, והיא כל הזמן נס. ויצאו בני ישראל מעבדות פרעה בדבר השם בלילה ההוא, בעת שמתו בחורי מצרים, הלכו דרך ים סוף ומנהלים אותם עמוד ענן ועמוד אש, הולכים לפניהם ומנהיגים אותם, ונגידיהם וכהניהם שני הזקנים האלוהיים. חשוב לא להדגיש, הם זקנים. משה ואהרון היו בעת שזכו לנבואה בני 80 שנה ויותר. שוב, שים לב אדוני המלך לספרת החיים הממשית של עם ישראל, עמוד ענן, עמוד אש, זקנים, הכל נס. על פי דבר רבנו אלה מובנים פסוקי התורה, ומשה בן 80 שנה, ואהרון בן 83 שנה, ודברם אל פרעה. בשביל מה זה צריך להיות כתוב? אתה קורא את זה, אתה רק חושב על אם המקריא, אם קורא את התורה, אז קרא את זה בטעמים הנכונים או לא. אבל בשביל מה זה נכתב? זה נכתב מלמד אותך רבנו, בשביל זה זה נכתב. שתשים לב, התורה באה להגיד לך, תשים לב, זה נס. תשים לב, זה לא סביר. תראה באיזה גיל הם באים לפני פרעה. הם באים להדגיש לנו עד כמה הדבר מופלא, ניסי ובלתי סביר. ממשיך, ועד העת ההיא לא היו להם מצוות כי מעט. מורשה מן היחידים ההם מאדם ונוח, ולא שינה אותה משה ולא בטלן, אבל הוסיף עליהם. לכאורה ציון עובדה זה הוא מוזר ולא קשור לעניין הכללי אותו עסוק החבר לתאר, ההנהגה הניסית המופיעה בהיסטוריה הישראלית. זה מה שאתה מסביר לנו כל הזמן, נכון? מה פתאום אתה תוקע לנו? אבל היה לנו באותו זמן קצת מצלות, מה זה קשור לעניין? וזה גם לא קשור לעניין, ואחר כך הוא ממשיך וחוזר לעניין, קובע את הקביעה וממשיך לעניין. ממשיך אחר כן רדף אחריהם פרעה, לא חזו בכלל זין, הוא מתחיל לספר על ההיסטוריה הניסית. מה זה ההערה הזאת? הדבקה כמו טלאי כזה, זה נדבק פתאום לסיפורת. אומנם, על פי מהלך תפוחי הזהב שאנו משתדלים לבאר, הדברים עולים יפה. כי אומנם כן, נקודת הדברים של רבנו כאן אינה סקירת המאורעות המדהימים שהבורא חולל ביציאת מצרים כהוכחה לכל יכולתו, אלא ספרת החיים המופלאה של ישראל מצד התחברות כבודו אלינו. שהתחברות כבודו אלינו זה ספרת החיים העניין אלוהי החי בישראל, וזה מה שהוא רוצה להצביע. הוא אומר, שים לב לספרת החיים האלוהית של העם הזה, שכל ההיסטוריה שלהם היא אלוהית, פלאית, לא מהעולם הזה, מעבר לעולם הזה. שהיא התחברות כבודו אלינו, היא שחוללה את היציאה המופלאה ממצרים. את היסוד הזה הלא ציין החבר בתחילת דבריו, כי יסוד חיוב התורה אותנו, אתם זוכרים, נכון? סימן חפזיים, מזה אנחנו מסתובבנו רוב השנה. חיוב התורה עלינו מצד התחברותו, התחברות כבודו אלינו, ומצד שהוציא אותה למצרים, התחברות כבודו אלינו, ביותנו סגולת בני אדם. והוא פרס הסברה לכך והרצאה דברים ארוכה ועמוקה. עלינו שם, מסימן כ"ח עד ע"ט. ואומנם הגדיר רבנו הרב ציודה שאמונת אחדותם המציאותית של ישראל והתורה היא כל עיקר עניינו של ספר הכוזרי. כך הוא כותב בלנתיבות ישראל. עוד פעם, משפט קצר של הרב ציודה אומר, מה הנקודה של כל ספר הכוזרי? אמונת אחדותם המציאותית של ישראל והתורה. ספר הכוזרי בא להסביר, בא לברר, שתורה וישראל זה דבר אחד. אתה לא מבין מה זה תורה, אתה לא מבין מה זה ישראל, אתה לא מבין מה זה ישראל, אתה לא מבין מה זה תורה. והוא בא להסביר לך, ספר הכוזרי בא להסביר לך מה זה תורה. כלומר, הוא בא להסביר לך מה זה ישראל. כי אמונת אחדותם המציאותית במציאות זה דבר אחד ממש. של ישראל והתורה היא כל עיקר עניינות של ספר הכוזרי. אם כן, התורה היא עניין אחד עם ספרת החיים המופיעה עלינו. כי היא חיינו ואורך ימינו. לא רק הרב ציודה אומר את זה, לא רק הרב ציודה אומר שהכוזרי אומר את זה, גם היהודים אומרים את זה בכל תפילת ערבית, נכון? הם חיינו בראש ימינו, והם נגיע יום ולילה. מה מדובר? מדובר על התורה, נכון? התורה שהיא חיינו באורך ימינו. ובהם נגיע יום ולילה. היא רוחי, כלומר רוח השם אשר עליך, היא הבריאה המבטאת את הרצון האלוהי המחולל את הכל, הנמשכת כאקט אינטנסיבי ומתמיד בהנהגת כל, באמצעות החיות הישראלית ורישומה בהיסטוריה. הממד הנשמתי המעצב את המציאות ומתגלה באופי החיים הישראלי, הוא המחולל את חיוב התורה עלינו, מצד שאנו סגולת בני אדם. כי מקור חיוב המצוות הוא המבנה האלוהי המיוחד של הנפשיות הכלל ישראלית. המצוות הן הנגזרות, הן הנגזרת של הווייתנו בסגנון ההתנהלות המעשית. האמונה, כלומר היחס ההווייתי לעניין האלוהי החודר וממלא את כל התודעה, ההשכלה והרגשות, ופורץ ומתבטא בהתנהגות המעשית, בהתנהלות הלאומית, זה מהות בעניין המצוות אצלנו. אם כן, הניסים והמצוות הם עניין אחד. המשך החיות הסגולית מאבות אל הבנים, כזרם חיים אחדותי ציפייתי לארץ ישראל, שבה ורק בה אפשרית הופעת החיים המלאה של העניין האלוהי באומה האלוהית הזו. ובדרך לארץ ישראל הולך ומופיע אופי החיים המלא, הן בניסיות שלו, באופי ההיסטוריה המופלאה שלו, והן באופי נורמת החשיבה, הערכה, אופי הרגשה, המוסריות והדרכה המעשית באומה, בחברה, במשפחה ובאדם בישראל. נורמה זו מתקבעת במסורת הדורות כתרבות המסורתית של האומה, ומערכת זו היא תרי"ג המצוות שניתנו לישראל. אם כן, המצוות אינן אלא תשקיף של תכונת אופי החיים הפנימיים של האומה. משלביו הראשוניים אופי חיים זה נמשך מהמציאות הגרעיני כפי שהייתה באבותינו, על כן היו רק מצוות מעטות, והלכו והתווספו רוב המצוות על ידי משה רבנו, שהמשיך והוציא מן הכוח אל הפועל את תכונת החיים ההווייתי, את התכונה הסיגולית שהייתה גלומה באבות, וגילה אותה בממשות חיי העם. ככל שהוא חושף בחייו ובאופי תרבותו את מלוא שיעור קומתו, על ידי שהוא מתנחל בארץ ישראל ובמקום גיא חזיונו, בירושלים כמרכז ולב חייו שבבית המקדש, בהתאם לכך מערכת המצוות גם היא מופיעה במלוא שיעור קומתה הכמותי והאיכותי, ומתמלא את המכסה לכלל תרי"ג המצוות. זאת תפיסת העולם שרבנו הולך ומסרטט אותה. זה ילך להתברר בהמשך הספר. לא תרי"ג מצוות נתן לנו משה בסיני. חלק מהמצוות כבר הופיע לנו לפני משה בסיני, אצל האבות. וחלק מן המצוות התגלו אחרי משה בסיני בירושלים, אבל זה הקו, כי המצוות כולם הם פועל יוצא של חיוב התורה עליהם. מה זה חיוב התורה עליהם? מצד התחברות כבודו התברך בנו, שמצד זה הוא הוציא אותנו ממצרים, הקו הפלאי של ראשית ההיסטוריה שלנו, שממשיך כל ההיסטוריה שלנו כולה, ביותנו סגולת בני אדם. מצד זה חיוב התורה עלינו, רק עלינו ולא על הגוי, כי זה פשוט תכונת החיים שלנו, כי הם חיינו ואורך ימינו, וכן נהגה בהם יומם בלילה, ונלמד ונלמד ונשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, כי דבריו חיים וקיימים נאמנים ונחמדים לעד ולעולמי עולמים, על בתינו ועלינו ועלינו ודורתנו כל דור ישראל עבדיך. אז זו התפיסה של רבנו, רק אני אומר לכם שזה לא רק תפיסה של רבנו, זה גם של כותבי הסידורים. בזאת מעצים החבר את המסר שיהדות איננה דת כשאר דתות, כלומר היא איננה התאגדות קבוצת אנשים הבאה לבטא את הרגש העמוק שבנפש האדם לבורא בפולחן דתי. מה זה דת? אתה מרגיש בלב את אלוהים, מאוד מאמין, אז הוא רוצה לבטא את זה בצורה מעשית, אז הוא מתפלל והוא חושב על אלוהים והוא מקריב לקורבנות, הוא עושה כל מה שאלוהים מצווה אותו, זה דת. אבל היהדות היא לא זאת, היא לא התאגדות קבוצת אנשים הבאה לבטא את הרגש העמוק שבנפש אדם הבורא בפולחן דתי. אין המצוות רק ביטוי לצייתנות דתית לכוח העליון הכל יכול. ובכלל, מהותנו ההיסטורית הופיעה על אף שהצד הפולחני עדיין לא היה במלוא שיעור קומתו. היה לנו רק קצת מצוות בהתחלה. לא במעשיות הדתית יסוד ענייננו, אלא בממד ההווייתי, שאומנם, כפי שהוסבר אחרי מסימן חב זין, הוא היוצר את חיובנו לתורה ולמצוות. וככל שהוא יופיע יותר במלוא שיעור קומתו, גם המצוות יופיעו. טוב, עמדנו.